אז לפני שאנחנו מתחילים ללמוד היום, אני מבקש שכולם יכוונו שדברי תורה שאנחנו לומדים היום בלילה, שיהיו לעילוי נשמתה של האישה החשובה מרים בת יעקב, שיום היורצייט שלה יוצא בדלת אודור בשבוע הבא, אחות לידידינו הרב עובדיה מחשובי המשתתפים בשיעור הזה, באופן קבוע שיהיה בדל החיים טובים, שמרים בסיין כפתנוח ושולם על משקובה, שתהיה מליצת יושע לכל המשפחה, ותעמוד לגרולו בקיץ היומין. כמו כן אנחנו מכוונים לילו נשמוס של רב שלוימי ברב ארון טברסקי, נין ונכד לשושלת שנובל רוז'ין, שהיורצת שלו היום בלילה, תופשין ממבייז, שדברתו שאנחנו עומדים, שיהיו לילוי נשמוסם, יהיו מליצי יושע למשפחות היקרות, ושנדע רק שמחות. אז היום אנחנו עוסקים בהלכה מן היסודיות ביותר במשפט התקין, פרשס משפוחתים. אנחנו לומדים את עיקרי תורת המשפטים בישראל, ויש לאו שויחד לא יסיקח, כי השויחד יעבר עיני פיקחים ויסלף דברי צדיקים. והסיבה שהשוחד הוא כל כך פופולרי הוא בדיוק משום כך, כי השוחד יעבר עיני פיקחים ויסר עליו דברי צדיקים, וכל מי שיש לו עניין לעבר עיני פיקחים ולסלף דברי צדיקים, שוחד זה הדרך. על כן כותב המחבר, מאויד מאויד צריך הדיין להיזהר שלא לקח שוחד אפילו לזכות את הזכאי, כי הגדרה של שויחד זה לאו דווקא כאשר אדם משלם כסף כדי שתזכה אותי. מי שנותן כסף לדיין, לשופט, אף על פי שיאמר לו, אל תזכה אותי אם אני חייב, תזכה את הזכאי, תחייב את החייב, אף על פי כן זה לאו של שויחד לא תיקח. אז אנחנו היום נעסוק קצת בגדרי השויחד, ובעיקר בדברי הרמב״ם. כותב הרמב״ם, ואם לא כך שויחד, צורך להחזירו כשיתבענו הנותן. כך מבואר פרק חוב ג' הלכות סנהדרין, הלכה א', המחבר מעתיק את לשון הרמב״ם, פרק ט', הלכות דיונים, בסעיף הראשון. שני דברים למדנו בדברי הרמב״ם. הלכה הראשונה שצריך להחזיר את השוחד, אף על פי שלא ידענו מנעין לקח הרמב״ם, זאת בגזילה כתוב, והישבס הגזילה שגוזה, אבל בשוחד מצינו רק להב, ולא מצינו מקור שצריך להחזיר את השוחד. הרמב״ם והמחה בשניהם כותבים שצורך להחזירו כשיתבענו הנויסן, משמע כל זמן שנותן לא תובע ולא מבקש, אין חובה להחזיר את השוחד, ושני ההלכות האלה טעונים הסבר. אז רבי מן האחרונים, הגדולים שבהם, הבח, הגרו, הנסיבס, ההפלו בהר שלו לחוי שמשפוט, כל אלה נגטו שהסיבה שצריך להחזיר את השוחד, זה משום דברי רוב ובתמור הדבדל הדומד בייס. כל מלצה דיום רחמון אלו סעביד, אי עוביד, לא מהני. יש מחלוקת כללית בתמור הדבדל הדומד בייס בין הבאי ורובה. כל מסדיום רחמון אלוי סעביד, כל הלאבים שבתוירה, כל היסורים שבתוירה, מישהו עבר עליהם, האם הועילו מעשיו או לא. רובה אומר, כל מסדיום רחמון אלוי סעביד יובד לא מהני, אביי אומר מהני. ואין בידינו היום למצות ולהעמיק בסוגיה הזו, משום שאנחנו מביאים סוגיה הזו רק כבדרך אגב. אבל רוב האחרונים, אני חושב, נוקטים, שזה הטעם שצריך להחזיר את השוחד, אף על פי שאין לנו מקור בתורה שצריך להחזיר שוחד, משום שהלוכי קרוב בכל מלצד יום הרחמון לא סבד, אי עובד לא מהני. אז בספר שלי על בו וכמה בסמנון וב הרחתי בסוגיה הזו, והבאתי שם מדברי האחרונים שרבים מהם הבינו שהכלל הזה נקוט בכל דבר, גם במצוות. ואני חילקתי באופן ברור בין שני מושגים, שני מושגים שבכלך שניים הם ולא אחד. הדין של מצווה בו בעבירה. הדין הזה נאמר בכל התחום של מצוות. הדין של אי עובד, מהני או לא מהני, זה תחום אחר. אז כאשר אנחנו עוסקים במצוות, זה לא דברי אמירו. זה גדוי להתנועם, רב שמע ביחוי בכללם. הסוגיות הן בבבלי סוק דף למד עומד א' וביושל משבס, האם באיזו מדבייס, ובשתי המקורות האלה חידשו גדוי להתנועם, ש שמצווה הבו בעבירה לא יוצאים בידי חובתו. הדין של כל מלצה דיום רחמון אלו יישא ודיום ודלו מהנס המחלויקס הבאי ורוב האחרוני האמוראים, ובהכרח שמדובר בשני מושגים שונים. בתחום המצוות זה הדין של מצווה בו בעבירה. איוב ודלו מהנס זה רק בתחום של החלויסים, של דיני תוירה, לא מצוות, אלא אפרוש הסומס המייסס וקניינים וקידושין וגירושין וכל הדומה לאלה שהובאו באריכות בסוגיה הגדולה בתמור מדף דלת עד דבוב, בשני תחומים שונים הם. ואני אמרתי שלשון מדוקדק, דברי הגמור, אי עובד מהני או לא מהני, הועיל או לא הועיל, חל או לא חל. אבל כל מי שלומד את הסוגיה יודע שהנידון איננו רק עם חלויס חל כאשר הוא נסע בדרך איסור, אלא גם אם צריך להחזיר את המצב לקדמותו, ולפי המנדאום הלא מהני צריך גם באופן פעיל ויזום להחזיר את המצב לקדמותו. אחד המקורות שחזל מפלפלים בהם באותה סוגיה זה אונס שגירש, הוא מדבוע בדברי גמורה, אונס שיש לו מצווה ולא יסיעו לאישו, הוא צריך לשאת את האנוסה, אם הוא גירש צריך להחזיר אותה, אף על פי שברור שהגירושין חלו. למנדום לא מהני, צריך להחזיר, הרי שצריך להחזיר את המצב לקדמותו, והשאלה איננה רק אם קניינים ושאר גדרי חלוי שבתור החלים כשנעשו באיסור, גם אם יש חלוי צריך לבטל את המעוות, צריך להחזיר את המצב לקדמותו כדי שאדם לא יהנה מעבירה שבידו. ולכן יש טעם בדברי האחרונים הנעל שמפרשים את הדין, שהסיבה שצריך להזיר את השוחד זה משום שתסרוב כל מיל סדיום רחמון אלוי סבת היא עובד לא מהני. אבל יש פולמוס גדול בין גדוי ליוילם, האם שתסרם במהני או לא מהני, אם הרמבום פוסק הבאיה או פוסק קרובה. ודברי האחרונים הנעל מושתתים על הנחה שדעס הרמבום כשתסרוב היא עובד לא מהני. לא כך דעס הכסף משנה. כסף משנה בפרק ובו ולוחי מלכס בחוירס, כסף משנה נוקד שהרמבום פוסק כבאיה, כל מלצה דיום אנחנו לא יסעבד, היא עובד מהני. כך דעס הנוידה ביהודה בתניון הסמן, קוף חוף טס. אבל מדברי המגד משנה משמע, פרק טס הלוח א' מלכס גזילה ועבדה, שהרמבום אכן פוסק כדברי רובה, היא עובד לא מהני, וכך מסתבר. שהרי בכל השעס כולו, כאשר הבאי ורובה נחלקו, הלוכי כרובה. כשאמרו חזר הלוכי כבשרוי, הלוכה כרובה. רק בשש מקומות במרחבי השעס, יעל כגם, הלכס הכבאיה, והסוגיה של יובד מהני או לא מהני, איננו נמנה עמהם. ולכן נסתבר, כדעס המגד משנה, שהרמב"ם אכן נוקט, היא עובד לא מהני. אז זה דרך אחת להסביר את מה שחדשו הרמב"ם, ובעקבותיו התרובה של חנוך שצריך להחזיר את השוחד אם לקחו. אני רק רוצה להבהיר, כל עוד הדיון מתנהל פשיטה שצריך להחזיר את השוחד, כי כל רגע ששוחד תחת ידו הוא מוסיף חוטל פשע. החידוש של הרמב״ם זה לא בעוד הדיון מתנהל, גם אם הדיון התבטל או שכבר נפסק, גם 10 שנים אחר כך הוא צריך להחזיר את השוחד ולהוציאו מתחת ידו. וכשעצמי חשבתי, אולי הטעם שצריך להחזיר את השוחד הוא אחר. שואל הפני ישוע בבוב מציא דף נון ווב, כאשר אנחנו לומדים את הסוגיה הגדולה של לא יסוינו, של אינוע. ובאינוע כל אחד זוכר את הכללים. פוחס משטס, נקנה מקח. יויסה משטס, המקח בטל. שטות, קונה ומחזיר אינוע. שטות אין המקח בטל מצד אחד, אבל זה לא לגיטימי, זה לא מותר מצד שני, קונו ומחזיר נוע. שואל הפני ישוע מניין לקחו חזל בכלל שצריך להחזיר הונאה. בתורה כתוב רק לא יסוינו איש אסמיסוי, אנחנו מוצאים להב, לא כתוב שצריך להחזיר. אז מה המקור של חזל שמי שלקח נוע הוא עונה את חברו ביועס המשטוס עבר על חטא, מניין לן שהוא צריך להחזיר, אומר הפני ישוע. אחרי שהתורה אוסרת עינוע, ממילא זה חוזר להיות גזל, וכשם שצריך להחזיר גזל, כך הוא צריך להחזיר גם הונאה, כך כותב הפני ישוע. אם צודק הפני ישוע, לכל אפשר לומר כך גם לגבי שוחד. וכשם שבעינוע מצינו רק להב, לא יסוינו איש אסמיסו, ויאף על פי כן, ידעו חז"ל שצריך להוציא הונאה ולהחזיר אותו למי שנתענה, למי שרומה, כך גם בשויחד. אבל אפשר לחלק בינינו על השויחד, והחילוק מאוד פשוט. כאשר אדם עונה והוא משלם יותר ממה שראוי לשלם, אז הוציאו ממנו כסף שלא מדעת, אמנם לא באלימות, לא בעושק, לא כמו גניבה וגזלה, אבל מכיוון שרימו אותו, הוא נתן כסף בלי מתכוון, ולכן מסתבר שזה חוזר להיות גזל, מה שאין כן שוחד. מי שנותן שוחד יודע כמה הוא נותן, יודע למה הוא נותן, ומדעת הוא נתן, ולכן אף על פי שיש כאן לאו, לא בהכרח שיש כאן גזל. ישאל השואל, אם היינו איזה גזל, אז למה צריך לא יסיינו וששמיסוי? כי בעצם המושג, הלאו של היינו יש חידוש. אילולי שהתורה אוסרת היינו, היינו אומרים, כמו בשוק המודרני, בעולם המודרני, להרבות במחיר איננו עבירה. יש רק במדינות מסוימות מוצרים שבפיקוח שהחוק אוסר להעלות אותם במחיר. אבל בשוק החופשי כל אחד יכול לבקש כמה שהוא רוצה. ואם הלוקח, הרוכש, יבוא בטענות, נאמר לו, עליך מוטלת המלאכה. אתה היית צריך, אם אתה לא רוצה לשלם מחיר מופרז, תעשה סקר שווקים, תבדוק את השוק. המוכר זכאי לבקש כמה שליבו חפץ, והלוקח לא יכול לבוא בטענות. עליו לבדוק כמה הוא רוצה לשלם. אבל לא כך משפט התורה, והתורה אוסרת לעונות לקחת מחיר מופרז. ולכן, יש חידוש בעצם עליו שלא יסיינו. אילולי עליו שלא יסיינו, היינו אומרים, זה אחריות הלוקח, הרוכש. הוא לא יכול לבוא בטענות למוכר שביקש מחיר מופרז. אבל אחרי שאתה אוסר את עינו, סביר, מסתבר, כדיבר הפני ישוע, שעינו חוזרת לדין של גזל או של גניבה. כי אם אסור להרבות במחיר, אז הלוקח נתן כסף ברימיה. הוא לא התכוון לשלם כל כך הרבה. הוא רומה והוא חשב שזה המחיה הנכון, ולכן יש טעם בדברי פני ישוע שצריך להחזיר הונאה מדין ואיש של גזלה של גוזל, מה שאין כן שויחד. בשויחד הוא נתן מרצונו החופשי, לפעמים שויחד זה בכלל לא יוזמה של השופט או הדיין, לפעמים זה בא מצד המדיין, הוא זה שמציע שויחד אף אם לא התבקש לעשות כן. ולכן אם היינו את זה בכלל גזל, לא בהכרח שגם שויחד כן. מלבד זאת שדיבר הפני ישוע כשעצמם מחודשים עד למאוד. ולמה הם מחודשים? כי לא ייתכן ואיסב את הזה להשגוזל אלא כשיש לא יסיק זול. לא ייתכן שיש מצלת השוב הזה גזלה כל עוד אין גזלה. ולא מצינו בשום מקום שמי שעונה את חברו עבר בלא יסיק זול. לכאורה הוא עבר רק בלב שלא יסיינו ושזה מיסוי. לא מצינו במקום כלשהו שמי שעונה את חברו שני עבירות בידו, שזה גם גניבה וגם עינוה. לכאורה גניבה לחוד ועינוה לחוד. ומכיוון שבכל זאת פלוני נצן מרצונו, והוא לא טרח לבדוק, עברו בלויסוינו, אבל זה לא גניבה. ואם הוא לא עבר בלוי תגנויבו או לא תגזול, אז גם מצוות הסשל והישב הסגזלה אין רובצת עליו. כי רק אם יש גזל, יש מצווה של השוב הסגזלה, ואם יש גזל, הוא עבר גם בלוי סגזול, ולא מצינו בכל מקום שמי שעונה את חברו עבר גם בלב של גניבה. ומשום כך נלן יזדייתי, וזו דרך שלישית. אני חושב שזו סברה פשוטה בכל משפטי המומוין. כסף שאסור לך לקחת, אתה צריך להחזיר. אם לקחת כסף שאסור לקחת, אז לא קנית את הכסף הזה, ולכן סברה פשוטה, מי שלקח כסף שלא קדין, חייב להחזיר לבעלים. זו סברה פשוטה, אף אילולי דברי רוב אי עובד לא מהני. אי עובד לא מהני זה בכלל דיני התורה. אבל בדיני הממון, מי שלקח כסף שלא כדין, סברה פשוטה שהוא צריך להחזיר. כי אם זה לא לגיטימי, אם אסור לך לקחת, איך תקנה? מה בין מצב שלך? התחילו למצב של בדיעבד. בכספים, במשפטי הממון, כל כסף שאסור לקחת, חובה גם להחזירו, ואני חושב שזו סברה פשוטה. ולכן גם בינו וגם בשויחד, ההלכה הפשוטה, לקחת, אתה צריך להחזירו. אבל אז מתעוררת השאלה, אז למה צריך והישב איזה גזלה שגוזל? אז למה לא נאמר גם בגזלה, סברה פשוטה, אם לקחת, אתה צריך להחזיר. כמה תשובות בדבר? א', מהפסוק הזה והישב איזה גזלה שגוזל, לומדים הרבה דברים. למדנו שני כהנה, למדנו הנחה נוספת, כל הגזלון המשל מקשה עשה גזלה. מכאן שיש מושג של קניין גזל. אבל בעיקר למדנו דבר נוסף, שזה לא רק מצד הסברה שהוא צריך להחזיר, אלא גם מצוות עשה של תורה שרובצת עליו. ונאף כמינה, וכאן אני מגיע לנקודה של שאלה אחת, מתרצת בחברתה. בתחילת השיעור אמרתי שיש כאן שני חידושים בדברי הרמב״ם ושולחנו. חידוש אחד שצריך להזיר את השוחד, ואם צריך להזיר את השוחד, למה רק כשידבענו הנותן? בגזלה, מכיוון שיש מצוות עשה וחובה רובצת על הגזלן להחזיר, הוא זה שצריך ליזום, לעשות מעשה, להוציא גזל מתחת ידו. בין אם הנגנב תובע או לא תובע. ובכל רגע שהגנב והגזלן מחזיקים ממון זולתם בידם, הם מוסיפים חטא על פשע ועוברים בלב ומבטלים מצוות עשה. זה החידוש של והישב את הגזל אשר גוזל. גם אם הנגנב לא תובע ולא דורש, גנבת, עליך מוטל להחזיר את הגניבה. והגזלן לא יוצא ידי חובתו כאשר הוא מודיע לנגזל, החפץ שלך ברשותי, בוא וכך. לא, הנגזל לא חייב לבוא ולקחת, אתה צריך להחזיר את זה. מי שהוציא הוא זה שצריך להחזיר. הפשע עשר הוא הפשע יתיר, הידיים שלקחו הם הידיים שעליהם מוטל להחזיר. זה החידוש של והישב וזה גזלה שגוזל. אבל כאשר אנחנו אומרים בשוחד או בעונאה שצריך להחזיר, רק כשידבענו, משום שכאשר אנחנו מחדשים מן הסברה כסף שאסור היה לך לקחת, אתה צריך להחזיר, שורש הדברים הוא שמה שהגיע ליחרה באיסור אתה לא יכול לקנות. הכסף הזה איננו שלך בזכות, ולכן הוא צריך לחזור לבעלים. אבל הוא לא צריך לחזור לבעלים אלא אם הם מבקשים, אם הם טובים. ולכן הדין הזה שצורך להחזיר שויחד יסודו עיקרו, שאתה לא יכול להנות מן הכסף שהגיע לך באיסור. אבל פלוני נתן את זה מרצונו, עליו להחזיר, לקחת לעצמו, אני צריך לאפשר לו, אבל אני לא חייב ליזום. הוא נתן מיוזמתו מרצותו החפשי, הוא זכאי לקחת בחזרה את הכסף, אבל אני לא צריך להחזיר אלא כשיתבענו. אז אמרנו שלושה דרכים למה מנולון שצריך להחזיר את השוחד. רבים מן האחרונים נקטו מצד דברי רוב אי עובד לא מהני. אמרנו אולי לפי סברת הפני ישוע שוחד חוזר להיות גזל כמו שעונאה חוזרת לדין גזלה. חילקנו בין שוחד לא עינוע, ואני מסתייג גם את דברי הפני ישוע לגבי עינוע. ולכן הדרך שנראית לי עיקר זה כלל גדול במשפטי הממון. אדם שקיבל כסף שלו כדין, בכל דרך, בכל צורה, לא יכול ליהנות מהכסף, לא יכול לזכות בהם, והוא מחויב להחזיר. אבל בשונה מגנב וגזלה, שם יש מצווה ססי והישב וססירה שגוזה, ולכן הוא זה שצריך להחזיר את הגזלה לבעלים. ליזום וגם באופן פעיל הוא זה שצריך להוציא את הגזל מתחת ידו ולהחזיר את זה לשם. מה שאין כן בעונאה ובשוחד, מי שלקח עינו או לקח שוחד דינו כנפקד כשוימר פקודוין. המפקיד הוא זה שצריך לבוא לבית הנפקד ולקחת, כך גם מי שלקח שוחד כשיתבענו הנויסן צריך להחזיר, אבל לא יותר מזה. אז אלה הדרכים העיקריות שנרם לאני הזדהיתי להסביר את המחלוקת הזו. רבים מן האחרונים, ועוד פעם אני אומר רובם, גדוי לאחרונים, כשהם באים להתמודד עם דברי הרמב״ם, צורך להחזירו כשיתבענו מידו. למה רק כשיתבענו מידו? כותבים הבח, הלבוש ורבים אחרים, בכללם גם הגרו. כל עוד מי שנותן שוחד לא דורש בחזרה, אנחנו אומרים מן הסתם מחל, עליהם מדעת נתן, אז בכוונה הוא נתן. יכול להיות אפילו שהוא יודע שיש איסור, ואף על פי כן הוא נתן שוחד. ולכן אנחנו משערים שמן הסתם הוא לא מתכוון לבקש את שלו, והוא מחל. אז גם כשיש חובה גמורה אפשר למחול. נגזל גם יכול למחול תשלומי גזלה, מחילה מועילה בחובות ממוניות, ולכן מן הסתם מחל. אז שבוס יעקב אומר, אם חזקה על אדם שנתן שוחד שמן הסתם הוא מוכל, אז למה הוא יכול לתבוע? וכאשר ידבע, למה צריך להחזיר לו? ולכן שבוס יעקב אומר, לא, אנחנו לא מחזיקים מן הסתם מחל, למה שאדם ימחול כסף שמגיע לו? גם אם נתן שוחד, אבל אם הוא יודע שיש לו זכות לתבוע בחזרה, הלו, מי שנותן שוחד איננו הישר באדם. הלו, זה ברור כשמש. מי שנתן שוחד איננו הישר באדם. אז אם הוא יודע שיש לו זכות לבקש בחזרה ולקבל לחזרה את השוחד, למה שלא יעשה כן? בפרט אם פסק הדין לא מצא חן בעיניו, אז ודאי שהוא רוצה לעשות כן. אז מה פתאום נניח שמן הסתם הוא מחל? אפשר להניח שמן הסתם הוא לא מוכל. כי גם אם פסק הדין היה לטובתו, אבל אם הוא לא אדם ישר, למה שלא יקבל בחזרה מה שמגיע לו בדין בחזרה? ולכן שבוס יעקב אומר פירוש שהוא רחוק מאוד בדברי הרמב״ם. הוא אומר, כאשר הרמב״ם כותב כשידבענו, הכוונה שבייסדן אין נזקקים, אלא כאשר יש תביעה. חובה רובצת על מי שלקח שוחד לשלם, גם טרם נדבע לשלם. הרמב״ם רק מתכוון שבייסדן לא נזקקים לשוחד אלא על ידי תביעה, אבל הפירוש זה תמוע ביותר. אם כן, אין כאן הלכה מסוימת בדיני שוחד. הלו במשפטי הממון שבין אדם לחבר לעולם אין בייסדן נזקק לדין אלא כשיש מישהו שתובע. במשפטי התורה, כמו להבדל במשפט המודרני, במשפטי התורה בכל העניינים שבין אדם למוקו הם לא צריך תובע, הבייסדן הם שתובעים. אם יבואו עדים שפלוני חילל עשה שבס, בוא על הערב, הורג עשה נפש, אז בייסדן הם אלה שיביאו אותו לבייסדן וישפטו אותו וידונו אותו. אבל בדין ודברים שבין ראובן לשמעון, בין אדם לחברו, בייסדן לעולם לא נזקק לדין אלא כשמישהו תובע. להבדל במשפט המודרני יש משפט פלילי ויש משפט אזרחי. במשפט הפלילי המדינה היא שתובעת, במשפט האזרחי פלוני תובע את אלמוני. וכל זמן אין תביעה, אין הלכה, אין דין, אין משפט ואין כלום. אז כיועץ בדבורם, כפי שהזמרתי במשפט התורה. אז עם כל כבון הרמב״ם שבייסדן לא נזקקים, אלא לי כשיית ואינו, למה זה כתוב דווקא לגבי שוחד? כך זה גם בגניבה וגזלה ובמלווה ולויבה ובמפקיד ונפקד ובכל דיני הממון. נראה בעליל מתוך דברי הרמב״ם מתוב השוחד נוח שיש כאן הלכה מסוימת בדין השוחד, ולכן לא מסתבר כדברי השבוס ינקב חלק א' סימן קוף למד ה'. אז כפי שציינתי, גדול לאחרונים נקטו כל זמן שהוא לא תובע מן הסתם מחל. שואל השבוס ינקב, אז למה אחר כך כשידבע צריך לשלם? אומר השער משפוט סיף קוטן א' בסימן ת', אנחנו משערים שמן הסתם מחל, אבל מי שנתן את השוחד נאמן לומר לא מחלתי. ובשעה משפטי יש שתי סגנונות למה הוא נאמן לומר לא מחלתי. א', בורי ושמה בורי יודיף. הוא אומר בורי לי שלא מחלתי, אף אחד לא יכול לדעת בבירור שהוא כן מחל, זה השערה באלמה, ולכן בורי ושמה בורי יודיף. אבל הלוך הקיים לא בורי ושמה לאו בורי יודיף, כאשר מדובר בלהוציא ממון, וכאן הוא תובע בחזרה ממון. המוחזק הוא הדיין שקיבל שוחד, אז מה פתאום שנאמר בורי ושמה בורי יודיף? אני חושב שכאן בנידון דידן זה עדיף מבורי ושמה, משום מה פתאום נאמר שאדם מוכל דבר שמגיע לו? ההנחה שמנסתם מחל זה הנחה קלושה עד למאוד. כל עוד הוא לא תובע, אנחנו מפרשים את היעדר התביעה מנסתם מחל, ולכן לכשידבע נופלת החזוקה האומדנה של מחילה, ושוב אין לנו כל סיבה להניח שמחל, ולכן הוא צריך לשלם. השער משפט כותב עוד סברה שהוא נאמן לומר לא ידעתי שיש לי זכות לקבל בחזרה את השוחד, חשבתי שמכיוון שנתתי מדעתי אין לי זכות לקבל בחזרה, ולכן גם אחרי שנים הוא נאמן לומר הסיבה ששתקתי עד עכשיו ולא תבעתי משום שלא ידעתי שיש לי זכות. יש נפקא מינה בין שתי הסגנונות, ומה אם פלוני הוא תלמיד חכם כמו וחובר אין צורך אסרוע? אנחנו יודעים שהוא למדן, הוא נבחן בחוש המשפוט, ולכן הוא לא יכול לומר לא ידעתי. אז לפי הסגנון השני של שער משפוט הוא לא נאמן לומר לא מחלתי, לפי הסגנון הראשון כן. אבל אלה רק סברות בעלמה, ברור שבכל עניין ואופן לכשידבע צריך לשלם לו. אני גם לא חושב שיכול להיות שתלמיד חכם נתן שוחד, אז לכן הנפקא מינה הזו קצת משונה. נרל אני הזדהיתי, ואני חוזר לדברים שאמרתי מקודם. הטעם שלא צריך לשלם, להחזיר את השוחד, אלא לקשיית ואינו, זה לא משום מכילה, אלא כפי שאמרנו מקודם. בדיני מומנס, כל מי שנתן כסף צריך, כל מי שקיבל כסף שלא כדין, צריך להחזיר. אין לך זכות לכספים האלה, אתה לא יכול לקנות אותם. אז זה כמו פקודן ביודוי, אבל הוא לא צריך ליזום. רק גנה וגזלן שלקחו כסף באלימות, שלא עומד אז הבעלים, הם צריכים להחזיר. עליהם נאמר, והישב וסגזלה שגוזל. אבל כאשר פלוני נתן מדעתו, אף שאני לא זכאי לקחת, אבל לא עליי מוטלת חובת החזרה. אני צריך לאפשר לו לקחת את שלו, אבל לא יותר מזה. ולכן, דעת הרמב״ם טוב ושכנוח, צריך להחזיר לקשיית ואינו. אני צריך לציין שבספר החינוך, מצווה פי גימל משמע שהוא צריך להחזיר גם ללא תביעה, כי אף על פי שהחינוך בדרך כלל תמיד צועד בעקבות הרמב״ם, כאן כותב ספר חינוך שצריך להחזיר את השוחד, וספר החינוך לא כותב לקשיית ואינו. והחינוך בדרך כלל מושתת על דברי הרמב״ם, ולכן נראה כאן שהוא חולק על הרמב״ם, והוא סבור שצריך להחזיר גם ללא תביעה. מה? אני חושב שכן. אני חושב שכן. לפי הדרך שלי שמעתי, אני חושב שכן. לגבי ריבס, יש מחלוקת תז וסמה. הרים ריבס סוצי שיועץ בדיונים, האם צריך להחזיר ריבס רק עם תביעה, כמו בשוחד, או אפילו ללא תביעה. הסמה אומר שאין דין ריבס כדין שוחד, ובריבס צריך להחזיר את הריבס גם ללא תביעה, גם בהיעדר תביעה, כך גם דאס קצויס החושן. הסמה וקצויס בתחילת סמטת כך סבורים. התז טוען פעמיים. גם בקטע ראשון הוסיף א' בסימטז בחושם משפוט, גם בירודי עקוב סמך א', כי בירודי עקוב סמך א' בדין הרבס, זה המקור של רבס סוסי יוצא בדיורם. ובשתי המקומות האלה, דעס התז, שדין רבס כדין שוחד. ורק על ידי תביעה צריך להחזיר ריבית שלקח. בן מנחסו שבפרשס כי תצא, פלפלתי בסוגיה של רבס, ושם רציתי לומר, כך כמדומני, לפי זיכרוני, שהמחלוקת בין הסמה ואתה זה בכל הגדר של ריבס תוצי יועץ בדיונים. האם זה דין ממוני שצריך להחזיר את הריבס, או זה דין איסורי? החזרת הריבס אנחנו גם לומדים מן הפסוק, וחי הוכיחו אימך. מכאן שצריך להחזיר את הריבס, כך כתוב בפרשה של הריבס, אחרי עליו וחי הוכיחו אימך, הרי שצריך להחזיר את הריבית. אז רציתי לומר שאולי המחלוקת הוא, עם כל המניין שצריך להחזיר את הריבית, זה רק מצד מצווה, זה יכול להיות שהמצווה לא נוהגת, אלא כאשר פלוני תובע. אבל אם זה מצד דיני הממונות, יש מומן חבר תחס יודוי, אז בחיי גוונה, הוא זה שצריך ליזום ולהחזיר כדי שלא יהיה גזל בידו. אבל לפי מה שאנחנו אומרים היום, לא, אני לא חושב שזה העניין. הרי בשוחד זה לא מצווה ססי, בשוחד זה ודאי גדר ממוני, ויפה על פי כן רק כשיד ואינו. ולכן אני סבור עכשיו שרק כשיש מצווה ססי, כמו בהישר זירה שגוזל, הוא צריך להוציא ממון תחת ידו, אף בהיעדר תביעה. וזה בדיוק המחלוקת בנוגע לוחי הוכיחו אימך. לפי עצמה, לא צריך תביעה, כשם שבגזל לא צריך תביעה, כי כאן זה דין תוירה, גזי עשה כוסף, מיצה ססי, וחי הוכיחו אימך. עליך מותרת הדאגה להחזיר את הריבית. אבל גם בדברי התז יש טעם, וחי הוכיחו אימך זה בכל זאת לא מיצה ססי מפורש, זה לא כמו והישה וסגזי לאשר גוזל. מבחי הוכיחו אימך, אנחנו רק לומדים שאתה, הממון הזה איננו שלך, הוא אמור לחזור לבעלים, ולכן אפשר שרק על ידי תביעה צריכים להחזיר ריבית. כל היסוד שלי מושתת על ההנחה שבמשפטי הממון כל מי שלקח כסף שלו כדין חייב להחזיר את הכסף, אבל יש שהוא לא חייב להחזיר אלא על ידי תביעה. פלוני זכאי לתבוע ולקבל את שלו בחזרה. שאלנו למה צריך פסוק בגזל וישר זרע שגוזל. השבנו כמה תשובות, אבל בין השאר אמרתי שמכאן למדנו שלא רק פלוני זכאי לתבוע, אתה עליך מולכת מותרת החובה להחזיר. אז בריבית לפי שיטת הסמאה וקטויס, שהוא צריך להוציא מתחת ידו את הריבית גם בהיעדר תביעה ניחא, לכן צריך בחייך ריקויימו. לפי התז, למה צריך לפסוק הזה? אם בשוחד ובעונאה שאין רמז כלשהו בתואר אף על פי כן, אנחנו יודעים מן הסברה שצריך להחזיר, אז למה ריבית יהיה שונה? אני חושב שיש היגיון לחלק בין ריבית ובין שוחד והונאה. ויש סברה גדולה לומר שבשוחד ונו אנחנו יודעים שהוא צריך להחזיר, אבל בריבית הווה מיניה שהוא לא צריך להחזיר. למה? כאשר יש צד אחד שחוטא ופושע וצד השני לא, יש סברה פשוטה. אתה קיבלת כסף שלא כדין, אתה צריך להחזיר לבעלים. בשוחד יש איסור רק על הדיין שמקבל שוחד. שוחד לא יסיקח, לא כתוב שאסור לתת. בעונאה פשיטה, רק מי שרימה את חברו עבר בחטא. מי שרומה ודאי לא עבר בכלום. או בוודאי כך בגזלן ונגזל. אבל איסור של ריבס רובץ על שני הצדדים. מי שנותן ריבס עובר בלב ומי שמקבל עובר בלב. הלויבי שנותן הוא פושע בדיוק כמו המלווה שמקבל. אז מהיך התסה שהמלווה צריך להחזיר הלויבי כאשר יד שניהם במעל ושניהם חוטים ופושעים? אז כאשר אני עשיתי עוול לאלמוני, אני צריך לתקן את המעוות ולהחזיר, והישב זה גזירה שגוזל. רימיתי, אני צריך להחזיר, אפילו בשוחד. דיין, לא היית זכאי לקבל שוחד, אתה צריך להחזיר. אבל ברבס, שניהם כאחד חטו, אז מהיך התסה מצד הסברה לומר שצריך להחזיר? אין צדיק מצד אחד ורשע מצד אחר. אין מסכן מצד אחד מן הסברה שניהם חוטים, ולכן ברבס צריך פסוק וחי הוכיחו עמך. כי רבס זה לא לאו הגיוני, זה גזרס הכוסף, זה לא מן העבירות שבין אדם לחברו. כבר ציטטתי הרבה פעמים והרחתי בזה במנחסו שבפרשס כי תצא, אני לא זוכר בדיוק איזה סימן זה במנחסו של דבורים. אילולי שהתואר עשרה את הריבס, ריבס היה הדבר הכי הגיוני בעולם. הלו ריבס זה סחירס, כך מסביר הרש בו בתשובה סמיוחסות. כל אחד מבין שיש סחירס פועלם, סחירס בתם, סחירס בהם, סחירס קיילם. כל אחד יודע ש המשתמש בדבר שאיננו שלו מן הראוי שישלם על השימוש שהוא עושה בשל זולתו, וזה היסוד של דיני סחירוס. כל האופנים והצורות השונות של סחירות, יש סחירוס פועלים, סחירוס בתם, סחירוס כאלם וסחירוס בהמה. גם ריבה זה סחירוס, סחירות על ממון. אתה משתמש בממון שאיננו שלך, של חברך מנדים שתשלם לו. בהמשך השיעור אנחנו קצת נעזוק במבט יותר עמוק על משפטי הממון, אבל מה שאני רוצה לומר בשלב הזה, כל משפטי הממון שבתורת מוישה, שבתורתנו הקדושה, הם נחלת העמים כולם. בכל תרבות שבעולם, בכל חוק שבעולם, אסור לגנוב, אסור לגזול, אסור לעשוק, אסור להונות, אבל בשום מקום בעולם אין איסור לקחת ריבס. כי ריבס זה לא לאו שנובע מן הסברה. מן הסברה היינו אומרים שריבס זה סחירוס. כמו שיש שער אופני הסחירות, כך גם בממון. ריבס זה גזרס הכוסו. והרשויינים שעוסקים בטעמי המצוות, יש סגנונות שונים וטעמים שונים איך להסביר את האיזול של ריבס. ולכן ריבוס מגזרס הכוסו. יש עבירה ללויבה ולמלווה. ולכן מן הסברה לא היינו אומרים שצריך להחזיר את הריבס. ריבס זה כמעט הלחסה בליטם, זה כמעט גזרס הכוסוף. ולכן שלא כבשאר דיני הממונות שאנחנו אומרים סברה פשוטה, לא היית זכאי לקבל, אתה צריך להחזיר, לא כך בריבס. כי בריבס מי שנתן עבר בחטא בדיוק כמו מי שקיבל. בשויחד מי שנתן שויחד עבר רק בלפני עיוור לא עושית אין מכשול. זה הלכה בייס בפרק חוב ג' של הרמב״ם. אבל הוא לא עובר בלב מלבד לפני איברסית מכשול. אבל בריבס הוא עובר בלב על עצם נתינת הריבס, ולכן בריבס צריך פסוק שהוא צריך להחזיר, ומן הסברה לא היינו אומרים כן. אז עד כאן עסקנו בדברי הרמב״ם, מצד אחד החובה להחזיר רבס, שוחד, ולמה צריך להחזיר רק כשידבענו. וכאשר הסברנו את דברי הרמב״ם, בעצם התייחסנו לתשלומי ממון באופנים רבים. גניבה וגזלה, עינוע, ריבס ושוחד. אלה ארבעת התחומים שכל דברינו סובבו מסביבם. אני רוצה עכשיו לעבור לתשובה הלכתית שכתבתי בסוגיות האלה, וזה מופיע בחלק השני של הקונטרס בפנינו. וזה חשוב לי גם להעלות ברבים, מלבד הדברים הכתובים שיש כאן או כאן. אני רוצה שהדברים ישמעו גם מפיהם וגם מפיך סובם. כי מן הגרא נשתרש בהרבה חלקים בקרבנו, ואני חושב שזה איסור גמור. אז יש שיטות שונות בבתי דין. יש בתי דין שיושבים באופן קבוע ומדיינים באים להידיין בפניהם. מכיוון שהיום כמעט ואין מושג בית דין קבוע שיש בידו לכפות, אז כל בתי הדין לממונות פועלים על פי יסוד הבוררות. כאשר שני הצדדים חותמים על שטר הבוררות, זה נותן סמכות לבית דין לשפוט ולדון ביניהם. אבל יש רבים שמעדיפים את השיטה של זבלו. זה בורר לו אחד, זה בורר לו אחד, ושניהם בוררים צד שלישי. אני אישית מסתייג לרוב מזבלו. אני חושב שדין צדק יוצא בשופי כאשר באים לפני בית דין של דיינים קבועים שבקיאים בדין, וכולם בלתי משוחדים, וכולם דנים את שני הצדדים בשוויון מוחלט שמויה בין אחיכם. אבל יש לפעמים שיש הצדקה בזבלו. אבל בחוגים רבים נוהגים שכל אחד בוחר עצמו דיין והוא משלם לו כרצונו. ומצוי שצד אחד מקבל מהאלה שלקחו אותו הרבה יותר כסף מהצד השני, ואני חושב שזה לאו ודינוב בטלים ומבוטלים. ובא לפני מקרה של שלוש דיינים חשובים שישבו בדין, וכל אחד קיבל תשלום מהצד שלו ונתנו פסק, ובדיעבד נודע שצד אחד שילם יותר מהצד השני, ואמרתי שהדין בטל ומבוטל ובעלי הדין לא חייבים לקבל את הדין הזה, והוא שווה כחספה בעלמא, כי זה שוחד גמור. בשולחנו כתוב להדיה שמותר הדייר לקחת שכר בטלה, ורק אם שניהם מקבלים בשווה. אפשר להתיר שמי שבחר דיין פלוני משלם לו, מי שבחר דיין אלמוני משלם לו, ולא צריך לעשות קופה משותפת, כי הפוך המטרס למה לי, זה רק דבר טכני. אבל ההסכם צריך להיות כזה: אם הצ'ק של דיין פלוני יחזור, אז דיין אלמוני צריך להוריד לו 50% ממה שהוא קיבל, כי לא ייתכן שצד אחד יקבל יותר מהצד השני, זה שוחד גמור. אז יש ויכוח נוקב עקרוני בין שני גדוי ליוילם, הפון המאיר שהיה לפני 300 שנה, והאוך השולחן שהיה הרבה דורות אחריו. הפון המאיר בסימן קוף נון טס בתשובות שלו בחלק בייס, תוקף במילים קשות דייני זבלו, ששומעים את הצד שלהם בלא נוכחות הצד השני. כי לדעת הפון המאיר, דיינים בזבלו, יש להם דין בייס דין לכל דבר, וכל סדרי הדין מחייבים אותם. וכשם שאסור לשמוע דברי בעל דין אחד שלא בנוכחות הצד השני, כך גם בזבלו. כל הדין של זבלו מבוא להדיה במסכת סנהדרין, זה רק להפיס את דעתם של בעלי הדין. כל צד ידע שיש דיין שמהפך בזכותו כמה שאפשר וכמה שמותר, אבל כל סדרי הדין והלכות סנהדרין מחייבים אותם. כך כותב בעל פון המאירס, ולכן אסור להם לשמוע צד אחד בלי נוכחות הצד השני. כותב האורך השולחן סימן יוד גמל, מכיוון שהמנהג הזה השתרש ברבים, זה כאילו קיבלו עליהם, כמו קיבלו לבקור ופוסל. ומכיוון שזה קיבלו עליהם, אז מותר לדיין לשמוע את הצד שלו בלי נוכחות הצד השני. אבל בתנאי שאחר כך, כאשר שלושת הדיינים יושבים ביחד, ניתן פסחון פה לכל אחד משני הצדדים להופיע בפניהם. אבל אני אומר, גם לפי אורך השולחון, דיינים בזבלו אינם עורכי דין. וקיבל אולוב לא יכול לטהר את השרץ, ולא להתיר את האסור, ולא לתקן את מה שהתורה אומרת, כי השויכת יעבר עיני פיקחים ויסלב דברי צדיקים. שויכת אסור לקחת, זה לאו, וכאשר צד אחד מקבל יותר מהצד השני, זה שויכת, וגם דייני זבלו לא יכולים לקחת שויכת, ולכן אני חושב שזה איסור גמור, שלא כמנהג שנשתרש אצל הרבה אנשים. אז אני אומר שגם דייני זבלו אסור להם לקחת שויכת, וממילא אסור להם לקבל מהצד שלהם יותר ממה שהצד השני מקבל ממי שבחר בו. אז יש תשובה מדהימה בחבסיור, וזה קשור לענייננו. סימן קוף למדבוב בחבסיור, חבסיור בכלל זה ספר מרתק, אבל הוא מספר על דו שיח שהיה בין הדוד שלו, שהיה רב מנדל אני חושב, ויש שם סיפור מרתק. אז הדוד של החבסיור היה רב בקהילת הימלברג, וכאשר גורשו היהודים מכל המחוז בשנת תוף למד א', גם הוא גלה ביחד עם משפחתו, והוא הגיע לוורמייזה והשתקע בוורמייזה, ומינו אותו כאב בייזן בוורמייזה, ושם הוא התיידד עם הדוקס הגדול הגרמני קארל לודוויג, כך כתוב בתשובת חבסיור, וניהלו הרבה שיחות ביניהם. והדוקס הגרמני בא בתנות לאב בית הדין שהיהודים משחיתים את השופטים, את מערכת המשפט, כי הם שומעים להם שוחד. כך הדוקס טען לרב, לאב בייזדן, וכנראה שהוא היה אוהב יהודים, משום שבחבסיור יש תשובה ארוכה, ורוב התשובה זה דו שיח בין שניהם. איך האב בייזדן, הגיש של החבסיור, ניסה לתרץ את היהודים, הסביר את המצוקות שלהם, הוא הסביר שהם חוששים שהשופט הגוי יהיה אנטישמי ויהיה נגד היהודים, וכדי לאזן את המעוות הם לפעמים מציעים שוחד, והרב גם אמר שהוא לא יודע מי מציע שוחד. דו שיח מרתק שהחבסיור מעתיק בעריכות גדולה, והכי מעניין זה המשפט הסופי. כותב החבסיור שבסוף הדוקס צחק ואמר לו, דבריך מאוד נעימים, ואני יודע ששערי תירוצים לא ננעלו בין באמת בין בשקר. כך אמר הדוקס, אבל נפרדו בשלום, כך מספר החבסיור. והחבסיור כשעצמו דן בשאלה האם מותר לשחד שופט גוי, והוא מראה פנים לכאן ולכאן. והתומים בסימנטס סיפקות נאלף מתיק את דברי החבסיור, והוא אומר סברה מדהימה, סברה מעניינת. הוא אומר, במשפט בני נויח גם קרוב קשר לדין, כך מבוא בסנהדרין דף נונטס, ואין אחד, עד אחד אפילו קרוב. מי יכול להיות יותר משוחד מקרוב משפחה, ואף על פי כן בבני נויח קרוב קשר לדין? אם כן, גם שויכד מותר לתת, כי השויכד ודאי לא מסלף יותר מאשר קרבה משפחתית, ואם קרוב יכול לשפוט את קרובו בדיני בני נויח, הוא הדין שמותר לתת שויכת, כך כותב התומים. אז אני אומר, אם מותר לתת שויכת, כי השויכת זה כמו קרוב, הלא קיבל אולוב, גם קרובים יכולים לדון. קיבל אולוב, נאמן עלי אבא, נאמן עלי אביחו, הם קשרים לדין. אז לפי ההיגיון של התומים, יוצא לנו שבזבלו, שזה קיבל אולוב, אם שני הצדדים מסכימים, אז מותר לתת להם שויכת. כי התומם אומר ששוחד זה מקסימום כמו קרוב. קיבל אולוב גם קרוב, קשר לעדות וקשר לדין. אז למה קיבל אולוב לא מתיר את השוחד? ואף על פי כן, אני לא חוזר בי ממה שכתבתי. קודם כל התומם הזה נדחה מן ההלכה. ושלושה גדולי עולם, חסם סויפה, תשוב את חסם סויפה חלק בו סמן י' ד' מנחס חינוך. מצווה פי גמל ורב שילי דיסקן, תשובס מריל דיסקן, קונטר סחרן, ריש חוב גמל. שלושת אלה קובעים נחרצות שאסור לתת שוחד גם לא לשופט נוכרי, ולא חשוב מי בעל הדין השני, אם הוא יהודי או גוי, בכל עניין ובכל אופן אסור לתת שוחד גם לא לשופט נוכרי. והמחס חינוך ורב שילי דיסקן מביאים ירושלמי מפורש שגוי שלקח שויכת חייב מיסה, משום שהוא עבר על דינים. אחד משבע מיצה זמן נויח זה דינים, ואין דבר שסותר סדרי דין יותר מהשוחד, שמעבר עיני פיקחים ומסלף דברי צדיקים. ולכן אני עומד על מה שכתבתי בתשובה הזו שנתפס בפנינו, שגם בסבלו לא ייתכן שצד אחד יקבל יותר כסף מהצד השני. כי אף על פי שבזבלו ההלכה שכל צד צריך להפך בזכותו של מי שבחר בו, אבל באופן בלתי משוחד, הדיין צריך להיות חופשי לחלוטין לחייב או לזכות. לפי ההלכה הוא צריך במידה מסוימת להשתדל לזכותו של מי שבחר בו, אבל בשוויון, בדעה צלולה ובלי לחץ ובלי שוחד. ולכן ודאי שקיבל אולוב לא יכול להתיר לב מפורש ולתהר לקיחת השוחד. ולכן אלה הדברים שנראים בעיניי ברורים עד למאוד. אז עסקנו היום בשוחד לא יסיקח, אחד מיסוידס תורס המשפוטים, לב שכתוב בפרשס משפוטים בפרשס השבוע. ואני רוצה לומר דברים שאני חושב שהם אמיתיים ביסודם על כל המושג של אלה המשפוטים. כותב רשי, הרשי הראשון בפרשס השבוע, ואלה המשפוטים אשר תוסם בפניהם, אלה פוסלת הראשונים ואלה מוסיף על הראשונים. בפרשס זו נפתחת ואלה המשפוטים מוסיף על הראשונים. מה הראשונים נאמרו מסיני? אף אלו מסיני, כך כותב רשי. ומה החידוש יש בדבר? כל התורה כולה ניתנה בסיני. מה החידוש יש בדבר? עוד דבר שנשאלת מאליה כאשר אנחנו לומדים את פרשת השבוע, ואלה המשפוטים אשר תוסם בפניהם. אני בטוח שאם אנחנו היינו נדרשים לנסח את תורת המשפוטים, פרשת המשפוטים, לא היינו פותחים בשש שונם יעבד ובשביס יצא לחופשי חינם. אני מן הסתם הייתי פותח את פרשת המשפוטים, צדק צדק תרדוף. זה פסוק שמתאים שיפתח את תורת המשפוטים, פרשת המשפוטים. או אם רוצים להיות יותר פרוזאי, אולי לא יתיג נויף, לא יסיג זויל. היסודות הכי חשובים, היסודיים בתורת המשפוטים. למה אנחנו פותחים את תורת המשפוטים רק בדין עבד עברי? ובדין עבד עברי, בדין של שישון מיעבוד ובשביס יצא לחופשי חינם. בלי ביום עלי, אנחנו יודעים שיש חוקים ויש משפוטים, ורשי הרבה פעמים מסביר רשי על התוארת. חוקים הם חוקים, חוקקתי, גזרס, גזרתי, ואין לך רשוס להערך להם. החוקים כולם בתחום שבין אודם למוקויים. רשי מביא דוגמאות לחוקים: איסור חזיר, שטניז, כלי בגודים. הדינים שבין אודם לחברי כולם בתחום המשפטים. המשפטים, כותב רשי, אלה המצוות השכליות, הדברים שהשכל מחייבת אותם. ואנשים חושבים שהחוקים הם תוירס אלוקים, המשפוטים הם המנש לך תויר. צריך להיות מנש, מה? כל אחד מבין את זה. כאילו התויר בא לאשר את הצדק הטבעי האנושי. אבל אין הדובר, כן. מה אלו ניתנו בסיני? אף אלו ניתנו בסיני. המשפוטים הם תורס השם, מן השמיים ישמיחו אסקוילוי, כמו החוקים. וגם במשפט יש חוק. בעומק מצווה התורה כולם יש ארוך מארץ מידו או רחוב מן הים. ותורס המשפוט לא בא לאשר את הצדק הטבעי, אלא להפך. וזוהר כתוב, אסתכל ביורייסה ובורה אלמה. וכך כתוב גם במדרש רבה בתחילת תוירס מוישה, בתחילת פרשס ברשס. ובמדרש הדברים מוצגים בדרך משל. מי שבונה פלטרין, כתוב במדרש, איננו בונה מדעת עצמו. פנקסאות יש לו, דפתראות יש לו, יש תוכניות, תוכניות הנדסיות, אדריכליות, יש תוכניות שלפיהם הקבלן, הבנאי, עושה את מלאכתו. כך הקודש ברוך הוא הסתכל בתרוסוי ובורו אילומוי. העולם נבנה על יסוד הסתירה. והצדק, הרגש, המוסר האנושי דוחה את הגזל, כי הקדוש ברוך הוא אמר לא ישיג זול. וכאשר הקדוש ברוך הוא הכריז לא ישיג זול בכל העולם, אז נגבע בלב האדם, בצדק האנושי, שגזלה זה דבר מופרך. וכאשר הקדוש ברוך הוא אמר לא תינף, אז הניאוף הפך להיות דבר מאוס. כשהקדוש ברוך הוא אמר לא תרצח, נקבע בכך במוסר האנושי, שגם הוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם כשם שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הקדוש ברוך הוא ברא את הנפש כשם שהוא ברא את הגוף. וכאשר הקדוש ברוך הוא הסתכל ביורייסה ובורא אלמה, נברא המוסר האנושי, הצדק האנושי והרגש האנושי. אז המשפוטים הם מהקדוש ברוך הוא כמו החוקים. וכשם שמוסדות תבל הושתתו על מצוות התורה ויסודותיה, על פסוקי התורה ותיבותיה, כך גם המוסר האנושי. וזה כוונת חז"ל, מה אלו ניתנו בסיני, אף אלו ניתנו בסיני. וכשם שפסח, מצה ומורה, שבת ויום טוב, סוכה ולולב, מקדשים ומטהרים, כך גם השמירה מן הגזל, מן ההונאה, אי לקיחת השוחד, היושר במומנס, המצוות שבין אדם לחברו, מקדשים ומטהרים. חסידים נוהגים לפני שעושים מצווה לומר לשם ייחוד. בעל יסוד ושורש הוא אבוידה נהג, הוא דווקא לא היה מתלמידי הבעל שם טוב, אלא חוסיד שבחסידים מן המחנה האחר, והוא נהג לפני שהוא קיים מצוות שבין אדם לחברו לומר לשם ייחוד. הנה אני מכן המזימן לקיים מצוות השם. כשנתן הלוואה, כשהשיב את האבידה, מה אלו ניתנו בסיני, אף אלו ניתנו בסיני. וגם במשפט יש חוק, וזה מצווה השם ורצון אלוקי. כך צריך להבין את תורת המשפטים בישראל. שישונם יעבוד ובשביעס יצא לחופשי חינום, כותב הרמב"ן. למה פרשת המשפטים נפתח בפסוק הזה? כי מצווה זו נכבדת מאוד, רומזת לדברים גדולים במעשה בראשית. כך כותב הרמב"ן, והרמב"ן מסביר. יציאת עבד זה זכר ליציאת מצרים, כי כולנו היינו עבדים בארץ מצרים ויצאנו לחרס, ולכן כשמוציאים עבד, כשעבד יוצא, זה זכר ליציאת מצרים. ולמה עבד יוצא ביום, בשנה השביעית? זה זכר למעשה בראשית. כי שנה שביעית של העבד רמוז כנגד יום השביעי של ימות השבוע, וכשם שכל אדם שובט ממלוכה ביום השביעי, העבד שובט ממלאכתו בשנה השביעית, וזה זכר למעשה בראשית. ואלה הם חידושים עצומים, שהרי חשבנו שעבד עברי שיוצא בשנה השביעית זה חוק סוציאלי. זה חוק סוציאלי, כל אדם נברא להיות בן חורים, לחופשי נולד, ולכן התורה מאפשרת להחזיק בעבד 6 שנים, אבל בשון השביעית יצא לחופשי חינם. אומר הרמב"ן, כשם שפסח, מצה ומורר הם זכר ליציאת מצרים, כשעבד יוצא לחופשי זה זכר ליציאת מצרים. וכשם ששבת קודש זה זכר למעשה בראשית, עבד יוצא בשנה השביעית זה זכר למעשה בראשית. ואני מוסיף על דברי הרמב"ן, לא ללמד על עצמו יוצא, אלא ללמד על הכלל כולו יוצא. פרשת משפוטים נפתחת בדין הזה, במצווה הזו של בשביעת יצא לחופשי חינם, ללמד חו שכך בכל תורת המשפוטים, ובכל דין מתורת המשפוטים תלויים עולם עליונים. עולם עליונים תלויים ועומדים על המצוות שבין אדם לחברו, על הדינים שבתורת המשפוטים. מה אלו מסיני, אף אלו מסיני. מה אלה הם רצון השם ותרוסוי, אף אלה. מה אלה מקדשים ומתארים את עושיהם, אף אלה. והרמב״ם כותב בסוף הלכה שמיטה ויובל, כאשר הרמב״ם אומר מי הם אלה שיכולים להצטרף לשבט לוי, מי הם אלה שיכולים להתקדש בקדוש הסכהונה, הרמב״ם אומר 3 תנאים. כל איש ואיש מכל בו יוילום, אשי ידבנו ליבו והבינו מדעו, למד לפני השם לעובדוי ולשורסוי. זה התנאי הראשון. עבוד את אלוקים לדאו את השם. התנאי השני, תוירו, דעת אלוקה הרוויחו. והתנאי השלישי, הולך יושו כפי שעשוהו אלוקים ופוירק מי עולה ואולך השבוי נסערבי מה שביקשו להם בני אדם. תוירו, עבוד וישוס. ישוס זה לא רק תנאי להיות מנש, להיות אדם, להיות אדם הגון. אי אפשר להתקרב לשערי קדושה, כל זמן שאתה לא אדם ישר. ישר במומן, ישר בגוף, זה אחד התנאים. ורק בשלושת אלה כותב הרמב״ם, מי שכך נוהג, הרי זה נסקדש קודש קודשים, ויהיה השם חלקוי ונחלוסוי. אלה המשפוטים אשר תוסם בפניהם. כך צריך ללמוד את תורת המשפט בישראל. השבוע אנחנו מסיימים את פרשת משפוטים, וזה השלב השני של חומש שמויס. חומש שמויס מחולקת לשלושה חלקים. חלק הראשון מסתיים בפרשת בשלח, יציאת מצרים, גלות וגאולה. אחר כך יש לנו שתי פרשיות שמוקדשות לקבלת התורה ולמעמד הר סיני, ישרוי משפוטים. ובמצוי שבת אנחנו מתחילים את החלק השלישי של חומש שמויס, מפרשת תרומה עד סוף הספר. כל הפרשיות האלה עוסקים בסייס המקדש ובשורש השכינה. אז יהי רצון שנזכה בקרוב לבניין בית המקדש, לביאס מושיח צדקנו, שנקיים בקרוב ויהיה עשוי מקדש ושוכנתי בסויכם במהרה בימינו אמן.